למעשה כמה שיעורים בנושא מוות. בנושא
יחס למוות.
לא לפחד, לא לפחד. לא קשור לנושא של קבלה שעמדנו קודם. האמת שהתכוונתי למעשה שיעור שנקרא ידיעה ובחירה. אבל ראיתי שבגלל שלפני שבועה התבטל השיעור, ופחדתי שזה יתמסמס עם הזמן, זה שיעור שאני לא רוצה, השיעור של ידיעה ובחירה הוא חייב להיות רצוף, חייבים להחזיק ראש וחייב להיות רצוף, שחרית בעבודים את הראש. זה בשנה הבאה, בזמן השיעור. בשנה ב' ואני נלמד. בכל מקרה אנחנו נלמד שיעור בנושא מוות, זה, בוא נגיד, זה ייקח בין שניים ושלושה שיעורים, זה תלוי בכם, זאת אומרת, זה משהו שהוא, מה אתם יודעים, יום ראשון זה שיעורים מתמשכים, יום חמישי שיעורים בודדים, בסדר? זה הסדר, אוקיי. מישהו אין דף? מישהו אין דף? מישהו אין דף? לא, יפה מאוד, לכולם יש דף? זה מתחיל מאוד, טוב. אז למעשה הנושא של השיעור שאנחנו לומדים, הוא היחס למוות, זה הנושא. אז איך צריך להתייחס למוות בכלל? וגם איך להתמודד עם המוות, זה שני דברים, איך להתמודד ואיך להתייחס, שלמעשה, כמו שאתם מבינים, אחד תלוי בשני, זאת אומרת שיודעים איך להתייחס, לא כל אוטומט יודעים איך להתמודד, כמו בדיוק שלמדנו בנושא השואה, אז עיקר הבעיה זה שלא יודעים איך להתייחס נכון, שיודעים להתייחס נכון, אז ממילא גם קל להתמודד. היה תמיד להתמודד בדברים שנראים לך שהם מעבר להשגה שלך, נכון? המוות זה בדיוק דוגמה מצוינת לזה, כי הרתיעה מלהתעסק עם הנושא, או לחשוב על הנושא, או מה שאנשים כך מפחדים, זה בגלל שהם לא יודעים איך להתייחס לנושא. אם יודעים להתייחס, אז הכל היה כרגיל נראה הרבה יותר פשוט. עכשיו, במציאות, המפגש עם המוות בפועל יכול לגרום אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת שהיא לצערי היותר מקובלת היא אפשרות שאני קורא לאפשרות השלילית. האפשרות הנכונה היא האפשרות החיובית. האפשרות השלילית היא מה שקורה הרבה פעמים כשאנשים נפגשים עם המוות, עוד פעם כל אחד ברמה שלו, זה יכול להיות מישהו קרוב, זה יכול להיות סתם באופן כללי, בדרך כלל קורה דווקא שזה מישהו קרוב או משהו שנוגע באופן אישי, אז יותר קשה להתמודד. אז זה מוביל בדרך כלל לאחת משתי תגובות קיצוניות. או שזה מוביל להיפראקטיביות או לקיפון. זאת אומרת, או שבאדם נהיה זומבי, מה שנקרא, זה מה זומבי. זומבי זה מת מעליך, כן? אצל ה... לא יודע, עובדי לילים בהאיטי, זה מה שנקרא זומבי, זה מת מעליך. אז האדם או שהוא נהיה זומבי או שהוא נהיה היפראקטיבי. למה זה? את התגובות האלה, פעם מי שיצא לו להתמודד, להכיר, לראות, תראו שהתגובות האלה זה התגובות הקלאסיות, והסיבה היא כרגיל חוסר יכולת להתמודד. זאת אומרת, או שבן אדם מעשה עובר להיפראקטיביות כדי למעשה להשכיח מעצמו את ההלם הרגשי או את החוסר יכולת להתמודד, או שהפוך, אנשים קופים, הרבה פעמים רואים, נגיד, משפחות שקולות מהצבא, אז זה לא משנה בכלל, שיש שתי אחד ושתי, או התעסקות אובססיבית בנושא של ה... רגע, מישהו שנפטר שם, כן, גם עוד ספרי זיכרון, אנשים... מה?
שניים
שלילים, כמובן. זה כמובן צורה שלילית יצאתי, כן? או שיש התעסקות אובססיבית בנושא של ה... של המוות, זאת אומרת, שהדע שנפטר, נגיד יש כאלה שפשוט לא רק הולכים, חיים בקבר בערך או משהו כזה, או שאנשים נכנסים להדיש לכיפון טוטלי, זאת אומרת, מעבדים קשר עם הסביבה לגמרי, נועלים את עצמם, זה לא משנה שבאופן מעשי יכול להיות שאנשים מספיק חזקים שנמשיך תפקד, אבל באופן אמיתי נעלו את עצמם, זאת אומרת, למעשה אפשר להגיד שמי שמת באמת במקרה הזה, זה לא מי שמת, אלא מי שנשאר בחיים, כן, הוא זה שמת. כן? אז זה שתי הצורות שאנחנו רואים שאנשים מתמודדים עם המוות, וכל הסיבה היא לעניין הזה היא, כמו שאמרנו, שלא יודעים להתייחס לתופעה באופן כללי, עוד פעם, זה כמובן שמי שקורא לו משהו באופן נקודתי, אז זה קל לדבר וקשה להילחם, אבל זה נכון לכל דבר, זה לא נכון רק לנושא הזה. העיקרון הוא הגיוני או פשוט או ניתן לדיבור, ובפועל להתמודד זה כבר משהו אחר, אבל זה נכון לא רק במקרה הזה, זה נכון בכל דבר, זה נכון ביצר רע, זה נכון בלהיות חייל, זה נכון בלהיות צדיק, זה נכון ללמוד תורה, בכל דבר התיאוריה היא קלה והיישום הוא קשה, זה לא חידוש שגם בנושא הזה התיאוריה היא יחסית קלה להבנה, והיישום הוא זה, צריך להילחם כמו בכל דבר בחיים. זאת אומרת, זה שזה קשה להפנים או ליישם את הדברים שאנחנו עוד מעט נלמד, זה לא פותר כל אחד מהצורך לעשות את זה, כן? כי אני אומר, כל החיים עם התמודדויות של המערכת השכלית או המערכת המחשבתית מול החיים שלפעמים מקשים עליך. בסדר? אז אני אומר, זה קשה, אבל זה לא חידוש גדול. אנחנו נלמד את הפסקה הזאת הראשונה בעין היפו, שלושה דברי סך למלאך המוות, ותוך כדי הפסקה נמשיך לפסקות אחרות, מתוך זה נבין בכלל את כל הנקודה. אז מה שהתוכנית של השיעור היא כזאת, א', אנחנו נסביר מה זה בכלל, איך נראה, מה? השעות החיובית אנחנו נדבר עליה בהמשך, זה הנקודה, כל השיעור זה השעות החיובית. אז אנחנו למעשה הולכים לטפל עכשיו במושג מוות באופן כללי, שהוא למעשה מתחלק לשני חלקים. אחד, המוות במובן המצומצם של המילה, בפועל איך שקורה בחיים מה שנדרה. שתיים, הנושא של המוות באופן כללי, השיטה, הרעיון של המוות. ואחרי זה, מתוך זה, אנחנו נלמד כמובן איך מנצחים את המוות, איך מנצחים בכלל את ה, גם את ה, גם איך שורדים את הפגישה עם המוות, ויותר בזה, איך, מה הטכניקה לנצח את המוות, ובסוף, בוא נגיד, להתרומם מעל, מעל הדבר הזה. בסדר? אז בוא נתחיל לקרוא עכשיו, בעין היה, שלושה דברים סך לי מלאך המוות. בסדר? יפי. שלושה דברים סך לי מלאך המוות. אמר ישוע בן לוי, שלושה דברים סך לי מלאך המוות. אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, ואל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו, ואל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת, הכוונה שהן חוזרות מבית קברות, כן? שנשים יוצאות החוצה מבית קברות, מפני שאני מרקד ובא לפניהם, וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. בסדר? זאת אומרת, מי שמסתובב בין אנשים שעושים בבית קברות, שידעו שמלאך המוות מסתובב ביניהם, וחרבו שלופה בידו ויש לו רשות לחבל, כמובן זה משל, אף אחד לא יחפש אותו כמו שכן מחפשים את הבעירה של מים בכנרת, מישהו אחר ייקח איזה משקפת לילה ויחפש שם את ה, אולי במקרה המלאך המוות אפשר לראות אותו עם משקפת ריאד לילה שם, מסתובב עם אינפרה אדום, רואים אותו. טוב, המוות הנמצא בעולם בעקב החטא, ילמד החכם דעת את החיים ואת הטוב. הדבר הראשון, עובדה ראשונה שאנחנו רואים זה שהמוות נמצא בעולם בעקב החטא. צריך להבין למה זה. אבל, אומר הרב, כל הנקודה זה לדעת את החיים ואת הטוב. זאת אומרת, אנחנו נראה בהמשך שזה למעשה הנקודה המרכזית שעליה סובב כל הרעיון פה, וזה שלמעשה להכיר את המוות הוא למעשה עוד ביטוי של החיים. ואז למעשה המוות הוא כמו כל אחד מתופעות החיים האחרות, תופעות החיים האחרות, הוא משהו ש נועד כדי ללמד אותך ולעזור לך להכיר את החיים בצורה יותר מלאה. בסדר? זה באופן כללי המהלך של כל השיעור, אבל נמשיך קדימה. אמנם צריך שתובן תכונת המוות כמו שהיא לאמיתתה, ולא בהבנה משובשת של השכל הגס. כן, אז כמו כל דברים שאמרנו, ברגע שאתה עובד ומבין את הדברים באופן האמיתי שלהם, ולא בצורה גסה. צורה גסה, הכוונה בצורה לא מלוטשת, בצורה ראשונית, זה נקרא צורה גסה. כמו הצורה שאנחנו למעשה במשך כל השנה למדנו לטפל במושגים ולהחליף את הצורה הגסה, כמו למשל הנושא של תורה, הנושא של הקדוש ברוך, הנושא של, של מלאך, הנושא של תפילה. כל הנושאים האלה התחלנו באיזושהי הבנה גסה, שהיא הבנה בסיסית מאוד, וכל המהלך היה להבין את זה באופן אמיתי ולא באופן גס, בדיוק כנה למהלך בנושא הזה. והנה באמת לא היה ראוי שיחריד המוות כל כך את החיים כמו שהוא מחרידם באמת. כי איך אפשר שמציאות טבעי הכולל את כל החי יהיה רע ומחריד? וראינו מוצאים כל מעשה אלים של טובים ונוחים. סיבות מרגיזות ומחרידות יזלמו רק לעתים, יש פה דפים, תוכל ככה בלמטה.
תודה רבה.
בבקשה. אתה רוצה גם כן? אבל לקחו לך כן, סיבות מרגיזות ומחרידות יזלמו רק לעתים רחוקות. אבל הדבר הכולל את כל המציאות הוא לעולם, לא יודע מה כתוב כאן, אני חושב שלעולם טוב ויפה. וצריך שיהיה ציורו מתקבל גם כן על כל לב בהתקבלות נוחה וטבעית. אמנם לא יורד טוב, בואו נסביר עד כאן מה שהרב מסביר, אחרי זה נמשיך לקרוא. אני מזכיר לכם משהו שלמדנו פעם מרב נחמן מברסלב, שזה בדיוק אותו עיקרון שהרב מפעיל פה. את אותו עיקרון למדנו פעם אצל רב נחמן מברסלב בשיעור על המשנה המהלך בלילה, הפנה ליבול ואתה לא מלך בדרך יחידי. עכשיו אם אתם זוכרים, רב נחמן, מישהו זוכר את השיעור הזה? אז רואים, אז רב נחמן שאל שם שאלה ואמר, למה למעשה אומות העולם חושבים שאלוהים הוא מחויב, שהעולם הוא מחויב המציאות בזמן שהוא אפשרי המציאות? זו הייתה השאלה הראשונית. והוא אמר, מאיפה נכנס להם הג'וק הזה? זו הייתה בערך השאלה שכמובן המילה ג'וק אני אמרתי, לא רב נחמן, אבל הרעיון היה שם, מאיפה נכנס להם הג'וק הזה? מה היה הרעיון מאחורי השאלה שאז התלהבתי, וזה התלהבו גדולה וממש פיארתי את חוכמתו של רב נחמן, זוכרים? מה היה הרעיון אחרי השאלה שלו? מה? אני טוב תמי, מה? למה? חושב להם חושבים? למה בסדר? זה הייתה התשובה לכאורה, מה?
דבר שכל העולם חושב צריך להיות נכון.
דבר שהוא כללי, הכלל היה, העיקרון אמר כזה דבר. אם יש פה איזושהי שיטה כללית, שהיא שיטה מחשבתית כללית באנושות, סימן שיש בצד של אמת, נכון? זה העיקרון. ממילא אתה צריך להבין שיש להם איזו סברה נכונה. יכול להיות שהסברה היא לא נכונה בשלמותה, אבל יש פה נקודת אמת, וזה מה שעל רב נחמן. זאת אומרת, הרעיון, העיקרון שממנו יצא כדי לשאול את השאלה, היה עיקרון נכון. העיקרון אמר שכל תופעה כללית יש בצד של אמת. זה היה הנקודה שממנו התחלת השאלה. כנן בדיוק מסביר הרב פה, לפי אותו עיקרון בדיוק, הוא מסביר שלמעשה, אם היינו חושבים על זה באופן שכלי, לא הייתה שום סיבה שהמושג מוות יהיה בכלל מושג שהוא מפחיד או בעייתי. כי אין דבר יותר טבעי מהמוות, נכון? הרי כולם מתים. נכון, גם לאנשים, לגבי חיות, גם צמחים, אפילו כוכבים. זאת אומרת, כל הדבר, אז חלק מהסדר הנורמלי של המציאות הוא, שכל פרט בהוויה, כל בריאה בעולם, היא בסופו של דבר מתה, נכון? אז ממילא, זה שיטה כללית במציאות. אז אם יש שיטה כללית, אז מה אתה מתרגש בכלל? זאת אומרת, מה הסברה? אתה אמור להתרגש, או להיבהל, או להתייחס בצורה לא טבעית, לדברים שהם מחוץ לסדר הנורמלי, נכון? אבל אם משהו הוא מופיע בתור חלק מהסדר הכללי הנורמלי, ורק ככה זה עובד, סימן שזה חלק מהטוב, נכון? זה בדיוק מה שאמר רב נחמן, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, כל הדברים שהם מסודרים הם לא מפחידים בכלל. נכון? יפה. אז עכשיו בוא נמשיך, אחרי שבאנו את העיקרון הזה, בוא נמשיך עכשיו ונראה. אז עכשיו בוא נחזור על מה שהוא אמר ונראה לפי זה. באמת לא ראוי שיחריד אמר כך את החיים כמו שהוא בחרידם באמת. באמת, אף אחד לא צריך לפחד מהמוות. זה דבר לא הגיוני לפחד מהמוות. למה זה דבר לא הגיוני? כי איך אפשר שמציאות טבעי כולל כל החי יהיה רע ומחריד? לא יכול להיות שמשהו שהוא כללי יהיה רע ומפחיד. פשוט לא יכול להיות. כי זה חלק מהסדר, נכון? והרי אנו מוצאים את כל מעשי אלוהים שהם טובים ונוחים. כל מה שעשה אלוהים הוא תמיד טוב ונוח, נכון? מה זה מעשי אלוהים? בואו נתרגים את זה מהר לרוחנית, שלא נגשים תוך כדי תנועה. כן? מה זאת אומרת מעשה אלוהים? הרי זה, אפשר להגיד שזה, להגיד את כל מה שאמרנו קודם, אבל במילים אחרות. מה זה מעשה אלוהים? זה הסדר של ההוויה, נכון? מה הגדרת הטוב, כמו שלמדנו כבר הרבה פעמים? הטוב הוא בדיוק המגמה, נכון? אז אם אלה, איך המגמה יכולה להיות רעה? זאת השאלה פה. הרי מעשה אלוהים הוא תמיד טוב ונעים. אפשר להבין את זה, וזה אמת, כן? אפשר להבין את זה גם בצורה, נקרא לזה פשטנית. כל מה שאלוהים הוא זה הוא טוב. ואני אומר, זה סברה שלמדנו כבר בחיים. שכל דבר שהוא כל דבר שהוא כללי, כל דבר שהוא מתאים עם ההוויה, זה נקרא מעשה אלוהים. אם אלה, אם המוות פה הוא סדר כללי, אז זה מעשה אלוהים. אם אלה הוא טוב ונעים, אז אף אחד למעשה לא צריך לפחד מהמוות לעולם. סיבות מרגיזות ומחרידות זה דמו רק לעתים רחוקות. אבל הדבר כולל את כל המציאות הוא תמיד טוב ויפה, וצריך שיצירו מתקבל על כל לב בהתקבלות מוחה וטבעית. אז באמת, באופן כללי לא היה צריך להיות בכלל שום פחד מהמוות. אלא מה? אמנם לא היו איננו רואות מחזה המוות על פי רוב באורך טבעי, היה הרושם גם כן הרבה נוח וטבעי עלינו גם כן. אבל יצר לב אדם מתאו לאחוז דרכים לנוזים, שהאדם הוא קצר את המוות והביא אליו מוות בלתי טבעי. והבלתי טבעיות הזאת היא מרגיזה את כל לב, את כל לב. אומר הרב כזה דבר, אם באמת, מעבר לזה שהמוות הוא חלק מתופעה כללית, גם הביטוי המעשי שלו היה תמיד מסודר, אז באמת זה לא היה מפחיד. נגיד שכל אחד בגיל 119 ו-364 יום, היה קורא לכל החבר'ה, אומר חברים, היה נעים, היה נחמד, כן, לך שמרי נותן את המקבט שלי, וכן, היה מחלק, אומר, היה נעים, שלום, להתראות, היה עולה על המיטה, עוצם את עיניו שמבט של רוגע ושלווה אלי נסוח על פניו. נכון? אז אף אחד לא היה מתרגש בזה כל כך, נכון? כי זה היה חלק מהסדר הטבעי גם בחיים, נכון? אנשים היו מתים בזמנם, כל אחד בזמנו במקומו, בצורה טבעית ונעימה ונוחה, בלי צרות ואיסורים וסבל ופחד, נכון? אז באמת, העיקרון הזה שיש פה שיטה כללית, הוא היה מתיישב הרבה יותר טוב על הלב, ואנשים לא היו כל כך מפחדים, ברור העיקרון. אז אם ככה, מה מפחיד, מסביר הרב? מה מפחיד? מה שמפחיד זה שמה שהאדם לקח לו דרכים לנוזים, שאנחנו בהמשך נסביר תכף מה זה נקרא דרכים לנוזים. אז כיוון שאדם לקח לו דרכים לנוזים, אז למעשה, מה שקורה זה שהמוות לא מופיע בצורה מסודרת תמיד, אלא מופיע בדבורות שאתה לא מחכה לו. זאת אומרת, א', אפשר למות בכל יום, וב', זה קורה בכל מיני דברים מוזרים ומשונים, ותוך כדי סבל ואיסורים, ודברים שאתה למעשה לא יכול לתכנן אותם. זאת אומרת, הכלל שמסביר הרב הוא כזה, מה שמפחיד במוות זה בכלל לא המוות. מה שמפחיד במוות זה שהחיים לא מסודרים. מבינים מה אני אומר? עוד פעם אני אחזור על זה. המסקנה ממה שלמדנו היא שמה שמפחיד במוות זה בכלל לא זה שמתים. מה שמפחיד במוות זה שהחיים מבולבלים, שהחיים הם דבר שאתה לא יכול להאמין בו, זה מה שמפחיד בהם. זאת אומרת, אם המוות היה דבר שקורה תמיד באותה נקודת זמן בחיים בצורה טבעית ונוחה, אז הוא לא מפחיד בכלל. מה שמפחיד זה שאתה בכלל לא יודע מי נגד מי פה. אתה לא יכול לקרות אתמול, מחר ומחרתיים ושלשום וכל צורות מוזרות. זה מה שמפחיד באמת. זאת אומרת שהבעיה במוות, כמו שאנחנו תופסים אותו היום במציאות שלנו, היא לא עצם המוות בעצמו מצד זה שאנשים מסתלקים מן העולם ועוברים אולי למקום אחר או שמתעדים והופכים לפרח. כן? אז זו זאת הבעיה. הבעיה היא שהחיים עקומים. זאת אומרת, הבעיה במוות זה לא המוות אלא החיים העקומים. מבינים את העיקרון הזה? יפה. עכשיו, כולם מבינים את זה? יפה. אנחנו גאונים פה. טוב.
אז מה מפחיד פה? זה שאני לא יודע מתי זה
יבוא? שהחיים עקומים, זה מה שמפחיד. מה שמפחיד שהחיים זה החיים בזבל, מה שאומרים. זה מה שמפחיד. מה שמפחיד במוות זה לא עצם זה שמתים. כי היה שתי סברות להגיד למה. אחד, שזה דבר כללי, ושום דבר כללי לא מפחיד, נכון? לא מפחיד אותך שיש לך אוזניים. לאז לא מפחיד, טוב, אוזניים לא כואבים. לא מפחיד אותך שאתה קבל נוזלת. לאז לא מפחיד אותך. לא, בסדר, זה חלק מהחיים, נכון? אבל זה ש... אז לפי זה גם זה שמתים לא צריך להפחיד. ב', אם המוות היה משהו מסודר, למשל, זה שאדם מתבגר, כן? זה דבר שהוא חלק מהחיים, אז זה לא מפחיד, נכון? תראה שפתאום בן אדם בגיל 8 היה הולך פתאום נהיה סבא כזה. בלי לא יודע פתאום מה קורה, הרבה מפחיד. אף אחד לא יודע מה זה, תקום בבוקר פתאום עם זר סבא וידיים כאלה. נכון? כולם מתים פחד, אף אחד לא הולך לישון, נכון? כל אחד יודע שיש לו 40 שנה. כן, עד שיתחיל להזדקן. אז זה בסדר, אז הוא יודע שהכל בסדר, נכון? התופעה עצמה, זה גם לא נעים שבן אדם פתאום נופלות לו השיניים והוא מתחיל לגמגם, נכון? זה לא נעים. אבל למה זה פחות מפחיד? כי זה מסודר, אתה יודע, בן אדם בגיל מסוים מתחיל לככה, הולך כזה דבר. זה לא יודע שזה ככה, זה לא מפחיד כל כך, למרות שזה לא נעים. מה שאני בא להסביר זה שגם דברים שהם לא נעימים, הם לא מפחידים כאשר הם באים בצורה מסודרת. אז באופן כללי בן אדם יודע למה לחכות, וזה יודע שזה סדר החיים. גם אמרנו, זה הסדר, כולם בחר צעירים, אחרי זה זקנים, אז זהו. מה שמפחיד זה דברים שהם לא מסודרים. ממילא מה שמפחיד במוות זה לא המוות אלא החיים העקומים. זה מה שמסביר הרב. ברור?
זה סיבה אחת?
לא, הסיבה הראשונה זה שהמוות הוא חלק מהסדר של החיים בכלל. הסיבה השנייה שזה גם לא בא בצורה מסודרת. אם זה היה בא בצורה מסודרת אז לא היינו מפחדים. זאת אומרת, יש פה סיבות למה אנחנו מפחדים. אחד, למה היה לנו לא לפחד? אחד, אם באמת שזה חלק מהזה, ב', אם זה היה בא בצורה מסודרת זה היה נפלא. אבל כיוון שזה בא בצורה עקומה, אז זה מפחיד, כן, מה?
אנשים אבל כן מפחדים מהזקנה. למרות שזה בא בצורה...
אלא, אבל אתה סבור שאנשים מפחדים מהזקנה הרבה פחות מה שמפחדים מהמוות. נכון, מה זה? לא מפחדים מהזקנה, הם לא מתלהבים מזה. אבל מה, בן אדם לא נרדם בלילה כי יודע שעוד 30 שנה יהיה זקן? אני לפחות לא מכיר כאלה.
אתה יודע שעוד 10 שנים הוא יהיה חסר תועלת העולם.
קצת מגזים, גם אתה. עוד 10 שנים כבר תהיה חסר תועלת.
ואני, אדם מבוגר, אדם
בן... לא חושב שהוא מפחד, בוא נגיד ככה, רוב האנשים המבוגרים שאני מכיר לא מפחדים מזה. כל אחד חושב שלא זה לא יקרה וזה בסדר והוא יהיה בעל תועלת. אם לא, אז כבר מי יודע מה יקרה.
אבל בסוף הוא באמת יהיה בלעד.
נכון, אבל רוב האנשים לא מפחדים מזה. זאת אומרת, הם לא מתלהבים מזה, אבל הם חוששים בצורה כזאת או אחרת. אבל זה לא כמו הפחד מהמוות, שהוא דבר שהוא מעבר לכל פרופורציה, מסכים?
הרבה משהו הם לא חושבים מזה כי הם חיים בהשלעה שכאילו זה לא יקרה להם.
לא, אמרתי רק שזה לא בדיוק לא יקרה. זאת אומרת, זה לא דבר שהוא לא חלק מהזמן שלך השאלה. אתה פוגש אדם זקן, או שאתה פוגש חסר חבר שלך שמת. מה יותר מפחיד אותך? שואל לך לצנות. חבר שלך. אדם זקן צריך להיות יותר מפחיד. אני לא יודע מה שאמרתי פעם. קושי זה, אז נורא מפחיד. למה זה לא מפחיד אותך? כי אתה יודע שיש לך עוד 50 שנה, יש לך שקט, נכון? אבל אם כמו שאמרתי, לא היית יודע מתי זה יקרה לך. זאת אומרת, היית רואה שאתה קם בבוקר, חד מהקרבן לידך, אומר לך, כבר צולע. והיית מת מפחד, נכון? מה שמפחיד, אני חוזר עוד, מה שמפחיד במפגש עם המוות, זה שהדבר הזה הוא לא דבר מסודר. ואתה לא יודע למי זה יקרה, מתי זה יקרה, באיזה צבע זה יקרה. אתה מבין? זה מה שמפחיד, זה מה שאני קורא למה שאני אומר. כן, מה? עוד, מה?
שהפחד מהמוות זה בגלל שהאדם לא יודע מה יהיה
אחר כך. זה מה שאמרתי, זה לא כל כך נכון. זאת אומרת, אומרים את זה ככה, אבל זה לא... לא, אני חושב שמה שמפחיד, אם, בוא ניקח את הדוגמה שאמרתי קודם, שכל אחד בגיל 120 היה עולה על המיטה, אומר שלום לחבר'ה, והולך לישון, אני חושב שיש חשש מסוים, כל אחד גם שבא עורך הטירונות, הוא לא יודע מה יהיה, אז הוא קצת חושש. כן, גם אני אומר לך מה יהיה בערך, אני יכול לסבר לך מה יהיה. תבוא ליד עולם הבא, יבוא, יגיד לך, נסעת נתת באמונה, עושה לך דיון שלם, תשב שם, יבוא הקטגור סנגור, ובחור צדיק כמוך ישר לגן עדן, יהיה לך משעמם שאני שמע קודם מוזיקה קלאסית, תמות שם משם. זה מה שהולך להיות. מה? אבל אני אומר שהוא יודע, זה מה שאני אומר. אני חושב שזה לא מה שמתחיל באמת.
אז לדעתי גם מה שמפחיד יותר במוות זה שזה בא בבום, הזקנה בא לך ב-30 שנה.
זה מה שאמרתי בדיוק.
אתה אמרת לא, לא שזה בא בבום.
זה מה שאמרתי.
אתה יודע שזה מגיע ואתה לא יודעת מתי זה מגיע.
נכון. זה נקרא שזה בא בבום.
לא מה שזה מגיע בהפתעה, שזה קורה תוך יום אחד, טק, תוך שנייה אחת אתה מת.
זה נקרא, אם כולם היו בדיוק בגיל 120, עולים למיטה ומתים, זה היה מפחיד?
לא, הוא מדבר על הדרגה.
אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר גם, נכון, אני מסכים שזה תהליך וזה לא תהליך, אבל מעבר לזה, אם בן אדם, נכון שבן אדם מת בבת אחת, אבל אם הוא יודע בערך מתי הוא ימות, זה בגיל 120, אז אני מתחיל למות, הוא ישכב על המיטה מחכה. זה היה פחות מפחיד, אתה מסכים? בדיוק מה שאמרת, אני מסכים, זה בדיוק מה שאני אמרתי. הבעיה שזה בא בבום, כמו שאתה אומר, אתה לא יודע מתי, איפה הבום.
אני חושב שזקנה הייתה גם דבר מאוד מפחיד אם הייתה באה בבום.
נכון. זה בדיוק הדוגמה שלי, אתה צודק. אתה כל מיני מה שאני אומר, רק בתור שאלה. זה בדיוק מה שהסברתי. זה ההבדל בין המוות לבין זקנה למשל. זה גם כדבר לא נעים, אבל אנשים פחות מפחדים, כי זה לא בא בבום, בדיוק. אז מה שמפחיד במוות זה שהחיים לא ברורים. זה מה שאני בא לטעון כל הזמן. לא המוות בעצמו, אלא החיים. החיים העקומים זה מה שמפחיד, לא המוות. זה מה שהרב מסביר פה. שאם היה איננו רואות בחזה המים פי רוב באופן טבעי, היה הרושם גם כן הרבה נוח וטבעי עלינו. נכון שאנשים היו פחדים, אבל לא באותה רמה בכלל. מה הבעיה? אבל יצר האדם, אתה הולך חוזר עלינו, זה יותר נדבר על זה, מציב אליו מה בבלתי טבעי. הבלתי טבעיות הזאת היא מרגיזה באמת את, לא, את כל הלב. זה מה שמפחיד, שהעסק הזה בא באופן לא טבעי, באופן לא צפוי, באופן לא הגיוני. זה מה שמפחיד. זה מה שאני אומר כל הזמן. כן, מה? מה עשית? לא רצית. ממשיכים. עכשיו, בוא נראה שיש לנו, נעצור רגע בפסקאות. ונראה שלמעשה יש לנו מקורות סותרים בנושא המוות בכלל. אחד, הרי כתוב על אדם הראשון ביום אוכלך ממנו מות תמות, וזה מה שכותב כאן הרב, המוות הבא לאדם בעקבות החטא. אז מצד אחד, אמרו שהמוות הוא עונש על חטא אדם הראשון, והמוות הוא דבר רע, ובילה השם את המוות לנצח וכו', מה שאומרים תמיד בהלוויות, בסדר? מצד אחד. מצד שני, הרי אתם יודעים שכתוב וירא השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כן, ביום שישי, כן, אחרי שנגמר כל הימים, אז ביום האחרון אומרים והנה טוב מאוד. אז שואלים במדרש מה מאוד, מה החידוש פה? כל יום אמרו כל אשר עשה הנה טוב, ביום שישי הנה טוב מאוד. אז מה המאוד? זאת השאלה. תשובה, טוב מאוד, טוב מוות, ככה כתוב שם. שהמוות זה המאוד, זה מה שכל כך טוב ביום השישי, שאז מופיע המוות. ואז למעשה זה המאוד, זה הדבר המיוחד ביום השישי שהופך אותו מסתם טוב לטוב מאוד. והוא עיקרון. אז אתם רואים שהמושג מוות הוא מופיע בשתי צורות. פעם אחת בצורה שלילית, וצעם שנייה בצורה חיובית. יש גם במסכת ברכות, אין במסכת ברכות, לא אותו בדף יוד, יש אותו דבר על דוד המלך, שנסתכל ביום המיטה ואמר שירה. כן, מלמדת ברכות? מישהו זוכר? לא זוכר, מלך דף יוד בזלוקה, נכון? בערך, לא משנה, בהתחלה. אז דוד המלך הסתכל ביום המיטה ואמר שירה. זאת אומרת, שירה, תמיד בעברית שירה, זה הופעה של מציאות שלמה, נכון? אז השיר משה בני ישראל, התורה נקראת שירה. למה דווקא שירה קוראים שירה? מה זה שיר, אני יודע, בלשון המשנה? כן? הבהמה יוצאה בשיר. שיר זה עיגול, נכון? זה עיגול שמים מסביב לבהמה, מסביב לצוואר, שאפשר לגרור אותה, זה נקרא שיר. דבר שנקרא עגול. עיגול מסביב לצוואר של הבהמה, זה נקרא שיר. הבהמה יוצאת בשיר. כמה שמענו ששיר זה דבר עגול, נכון? מה זה עגול ברוחניות? למדנו את זה בשיעור על יחזקאל. כן, זה דבר שהוא טבעי, אבל הכוונה היא שהוא סגור ומושלם לכל סדר, נכון? זה נקרא שיר, מה? לא שמעתי. כן, זה נכון לגבי המילה שיר, בתור המילה שיר, אבל המושג שיר, אתה צודק, זה אותה שלמות, זה אותה עיקרות. אבל שיר זה דבר עגול, ולכן דבר עגול, אמרנו, זה מציין מציאות טבעית ושלמה. אוקיי, אז למעשה, הסתכל דוד ביום המיטה ואמר שירה, זה לא במקרה הוא אמר שירה, כי זה התברר לו הנקודה שהיא השלמת כל האדם. זאת אומרת, המוות, על זה נאמר טוב מאוד טוב מוות, כי זה השלמת כל האדם. מצד שני אנחנו רואים, כמו שאמרנו, שגם שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם ראשון ביוכל חיים אין לו מותמות, וחוץ זה כמו שאנחנו רואים, שאדם יש לו דברים נלוזים שמקצר למוות, זה אופק לי, המוות זה דבר שלילי, כולם אומרים, הוא בילה השם את המוות לנצח, נכון? אז אם זה דבר כך טוב, מה אתה מבלח אותו לנצח? תשאיר אותו, נכון? אז זה הקושייה, זאת אומרת, לא קושייה, אבל זה מה שאמור לעורר אתכם, שלמעשה המושג מוות מופיע בשתי פנים, כן? בצד אחד הוא מופיע בתור עיקרון כללי וחיובי, שאנחנו תכף נסביר מהו, מצד שני הוא מופיע בתור דבר שבפועל בחיים מסוימים הוא מופיע בצורה שלילית, וצריך להבין מה ההבדל ומה היחס בין הצד החיובי לבין הצד השלילי. בסדר? ומתוך זה אנחנו נלמד בהמשך איך נתמודדים עם המוות. יפי. טוב. אז עכשיו, מה שהרב מסביר פה בהמשך הפסקה הזאת, שאנחנו... אפשר ללמוד את זה, אבל זה למעשה לא מדבר בצורה מאוד ישירה בנושא של המוות בכלל, אני מדבר באופן כללי מה הם הדברים שמביאים את המוות הלא טבעי. אז אני קודם מסביר מה זה המוות הטבעי ומה זה המוות הלא טבעי, ואחרי זה אולי או שנקרא את המשך המאמר, או שאני אגיד פשוט מילים שלי מה כתוב כאן, בשביל שחבל בזבז את הזמן פשוט לקרוא את כל המאמר הזה, כי העקרונות הם פשוטים, והם גם כן, אני אומר, לא מדברים באופן ישיר על הנושא שלנו, אלא באופן כללי על מה הם חיים עקומים. ודרב מסביר מה, שהחיים עקומים זה סוד המוות הרע. עכשיו הוא יסביר מה זה חיים עקומים. אז אנחנו יכולים להתעלם ממה זה חיים עקומים, רק נסביר את זה בכמה מילים ולהמשיך קדימה. בסדר? יפי. אז עכשיו בוא נסביר מה הם שורש אותם שני סוגי מוות באופן כללי, ואחרי זה נחזור לפסקה ונסביר מה זה המוות הטבעי והמוות לא טוב. אז המוות החיובי, מה שקראנו לו, הסתכל דוד המלך ביום המיטה, ומה שכתוב טוב מאוד טוב מוות. קודם אני אסביר את העיקרון, אחרי זה מעט פסקה שמסבירה את הדבר הזה, ואז נבין מה זה המוות האמיתי, הטבעי, מה שהוא חלק מהשתלמות המציאות, מה שהוא חלק מהסדר של המציאות. טוב. המוות הזה הוא למעשה מה שכל המציאות בנויה על יסוד של השתלמות ומעבר לצורה חדשה. עוד פעם. יש נקודה שכל דחיפת המציאות היא מופיעה מצד מה שכל פעם, כל מערכת, כל צורה, היא למעשה משנה צורה, היא מופיעה מחדש בצורה יותר מעולה. ככה המציאות עובדת, ככה המציאות משתלמת. נכון? אז כל הסוד של השלמות ההשתלמות, מה שאנחנו אומרים תמיד, וכל הרעיון של ההתפתחות, שבאופן גס מופיע ברעיון של האבולוציה, באופן רוחני כמו שלמדנו, הרעיון של ההתפתחות הוא חלק מהעיקרון הכללי של המגמה של הרוחניות בעולם, שהכל הולך ומשתלם והכל הולך ומתקדם, נכון? אז למעשה, המוות בתור מה שיקרא טוב מוות, טוב מאוד, הוא למעשה יסוד הדחיפה לכל התקדמות המציאות. כי כל המציאות מתקדמת על ידי ביטול צורה קודמת והוספת צורה חדשה. שזה באמת חלק מהסדר של הרי, ואין בזה שום דבר רע. כמו דוגמה שנתתי לכם בשיעור, גם כן בשיעור אבולוציה, שאתם זוכרים שלמד במה זה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, זוכרים? אז באופן גס, כן, אתה חושב מה זה בורא עולמות ומחריבן? בורא עולם, אנשים שמעצבנים אותו, פיצוץ אטומי, ולקח עולם חדש, גם הם מעצבנים אותו עוד פיצוץ אטומי, בסוף לא יהיו כמונים מודיקים, זה אותם ממשים. נכון, ואנחנו הסברנו שבורא עולמות ומחריבן, זה לא הכוונה שיש פה איזשהו חיסרון במובן הקטן שלהם, איזה פיצוץ פיזי של המציאות הגשמית. אלא מה זה נקרא בורא עולמות ומחריבן, מי זוכר? מה הדוגמה שנתתי לכם? מה הייתה הדוגמה? תנו לי דוגמה מהחיים לאיך הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן. או, בדיוק, יפה מאוד, בדיוק, זה הייתה הדוגמה, נכון. יש ילד, הוא חי לו בעולם הילדות, נכון? עכשיו, באיזשהו שלב הגיע זמן להיות אדם מבוגר, ואז הקדוש ברוך הוא מחריב את עולם הילדות, ועל חורבות אותו עולם הילדותי הוא בונה את עולם הבגרות. עכשיו, זה לא שהילד מתפוצץ בגיל 8, ואחרי זה בגיל 16 מחברים אותו מחדש, וזה נקרא בורא עולמות ומחריבה. זאת אומרת, ברא את הילדות, הילד יצבן אותו עכשיו, פיצץ אותו, בנה אותו בתור מבוגר. אלא בפועל מה שקורה זה, שהילד זה אותו ילד, הוא ממשיך לשחק כדורגל באותה התלהבות בדיוק, אבל באיזשהו תהליך יש איזה סיום, מוות אפשר להגיד, של המציאות הילדותית שהולכת ומאבדת את שליטתה באדם, כן, הולכת ומתפרקת, והמוות של הצורה הילדותית הוא בעצמו מה שמוליד מחדש את הצורה המבוגרת. באמצע יש שלב שהוא קוראים לו גיל ההתבגרות, שבו אין לא את זה ולא את זה, זאת אומרת, סתם יש שאר איזה יצור מופרח, נכון? כי מצד שני הוא כבר לא ילד חמוד ומתוק שאם לחיים ורודות, ומצד שני הוא עוד לא מבוגר נורמלי, נכון? נשאר כלום, בקיצור, עיר פרא אדם ילד במובן הכי גרוע של המילה, נכון? למה זה? כי הקדוש ברוך הוא החריב עולם אחד כדי לברור עולם חדש, ובשלב של התפר אז נשאר רק החורבן, ועל בסיס החורבן נבנה עולם חדש. זה סוד המיטה, זה הנקודה של המוות, זה תמיד עיבוד צורה יותר בסיסית, יותר תרומית, כדי שמתוך אותה צורה הולך ומופיע עולם יותר חדש ושלם. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה בצורה של הילד, אז הילד באמת, עוד פעם, כמובן, שמשווים מוות פיזי, שהוא לכאורה התאפסות מהעולם הזה, אז זה יותר קשה להפנים את זה ולקבל את זה. אבל למעשה, הרבה ילדים לא רוצים להתבגר, יש כאלה שעד גיל 60 לא רוצים להתבגר, נכון? שהם משחקים עם רכבות, כל מיני כאלה, אוספים בולים, מכירים כל מיני יצורים כאלה. לא רוצים להתבגר, זה מעצבן אותה, לא רוצים למות מה שנקרא, כי חבל הם לאבד את העולם הישן שלהם, נכון? לא מוכנים להפנים את זה שהקדוש ברוך הוא מחריב להם את עולם הילדות שלהם. מה שאני בא להגיד זה שהרבה פעמים הצורה הישנה לא מוותרת בקלות, זאת אומרת זה נראה לך שאתה מאבד את הכל, הרבה פעמים זה ככה, שאתה הולך לעבור למצב יותר מעולה, זה כרוך בשלב ראשון בעיבוד של המצב הקודם, חלק הראשון של התהליך זה נראה שאיבדת את הכל, זאת אומרת, הפסדת את כל מה שהיה לך קודם, ועוד קשה לראות את את השלב הבא של התהליך שבו הכל יהיה הרבה יותר חזק ופורח ומלא חיים, נכון? בשלב הזה יש איזשהו אובדן, האובדן הזה הוא נמצא בכל מוות, כנ"ל במוות בפועל שקורה אצלנו בחיים שלנו, אבל העיקרון הזה זה מה שנקרא המוות שעליו נאמר טוב מאוד טוב מוות, שכל העולם הולך ומשתלם כל הזמן, ובמבט הזה המוות הוא בכלל לא דבר שהוא שלילי, להפך, הוא סוד, הוא יסוד כל ההשתלמות. כי אם אין כיליון של הצורה הקודמת, אם אין בנייה של הצורה החדשה, ואם מישהו אומר מה אנחנו צריכים למה העבודה הזאת לנו, בוא נשאר לנו בחיים הילדותיים והטובים שלנו כל חיינו ויעזבו אותנו בשקט, אז אני מזכיר לכם את רכבת הכיף המפורסמת, כבר אנחנו מזכירים אותה, ושתראו שההשתלמות היא דבר טוב, היא לא דבר רע. כן? זה, כי אנחנו רגילים בעולם הזה, אני חוזר על זה כי זה דבר של דעתי, אפשר ליפול בו כמה פעמים, אז צריך לרענן אותו. כן? כל הדברים שאנחנו אומרים תמיד שהשלמות היא ההשתלמות. כן? ועיקר האדם הוא להמשיך תמיד להתקדם קדימה, וכל הנקודה זה המגמה. כל הדברים הרוחים היפים האלה, שמסתכלים עליהם במבט גשמי, הם נראים לא נעימים. למה? כי אנחנו חיים בעולם שבו טעם העץ לא כטעם הפרי, זוכרים את ההקשר העניין? אמרתי את זה הרבה פעמים, לפחות אני. יודעים מה נדבר או שאני אגיד בקיצור או להגיד בעריכות? קיצור, בעריכות, באמצע, בינוני. אז אני אגיד בבינוני פלוס. בערך חמישית מהחבר'ה פה, זוכרים על מה אני מדבר. טוב, אז בוא נזכיר לכם. כתוב ביום שלישי, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. אחרי זה בפועל מה שקרה זה כתוב עץ עושה פרי, כן? אז השם אמר לארץ להוציא עץ פרי עושה פרי, ובפועל הארץ הוציאה עץ עושה פרי. בסדר? זה מה שקרה במעשה בראשית. על זה אומרים, היה צריך להיות טעם העץ כטעם הפרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? הכוונה שטעם העץ, העץ הוא בעצמו פרי, והוא גם עושה פרי. זאת אומרת, לגזע של בננה יש טעם של בננה. מבינים? זה נקרא עץ פרי עושה פרי. בפועל הארץ הוציאה עץ עושה פרי. זאת אומרת, יש את העץ שאין לו שום טעם, ועליו גודלים פירות, שזה המטרה שאותם אוכלים, זה הדבר שיש לו טעם, בסדר? שזה כמובן משל למה? משל לשני סוגי מציאויות בעולם. המציאות של העולם הזה היא טעם העץ, לא כטעם הפרי. בעולם הזה אין שום ערך לתהליך, הערך היחיד הוא להשיג את המטרה. נכון, אם אמרתי לך תמיד את הדוגמה הזו, נגיד שאני רוצה לנסוע לתל אביב והגעתי לרמת גן, לא רוצה לי כלום מזה, נכון? אני יש לי פגישה בתל אביב, אם אחרי זה חסמו צירים ברמת גן, זה לא עזר לי כלום, נכון? כי בסוף לא הגעתי, מה זה משנה שהגעתי קילומטר לפני לאן שאני צריך? בסוף לא הגעתי, לא רוצה לי כלום מזה, רק מזבטתי זמן, נכון? ובעולם הזה, טעם העץ לא כטעם הפרי, כי אין שום ערך לדרך, יש ערך רק למטרה. אבל בדברים שייכים לעולם הרוחני, כנ"ל, כולל בדברים בעולם הזה ששייכים לעולם הרוחני, למשל לימוד תורה, או למשל מוזיקה, או, לשמה, או למשל אהבה, או למשל גם השמחה. כל הדברים האלה, גם לתהליך יש ערך, נכון? למדת עכשיו, אתה רוצה ללמוד גמרא בברכות. אז למדת דף אחד לפני הסוף, אז מה, לא עשית כלום? לא משנה כמעט. אין כמעט הבדל ממי שלמד את כל המסכת, למי שלמד דף אחד פחות, נכון? למה? כי פה טעם העץ כן טעם הפרי, זאת אומרת, התהליך הוא בעצמו המטרה. נכון שאם תגיע לסוף זה יותר נחמד, אבל זה נכון גם אם תלמד עוד מסכת, תלמד זה גם תוצא חזרה מספר 347 עם הראש. גם כן עוד יותר טוב, נכון? יש לך אין סוף פעמים להמשיך להתקדם ולהתעלות עוד פעם, אבל זה שאתה ממשיך לעשות את זה עוד ועוד פעמים, זה לא גורם לזה שרק בסוף תגיע לתכלית, כי חלק מה... לא חלק, כל התענוג פה, כל היתרון פה, כל מה שאתה מרוויח, זה עצם התהליך עצמו. אז זה נכון לכל הדברים שהם רוחניים, לא רק ללימוד תורה. מוזיקה, זו דוגמה מצוינת, נכון? אתה לא צריך לשמוע, לגמור לשמוע את כל השיר בשביל להנות ממנו, זה בכלל לא ככה, אז אתה נהנה מכל שנייה בדרך, נכון? כל הדברים ככה, האהבה זה אותו דבר בדיוק, נכון? אני יודע מה, לראות את השקיעה. כל הדברים שהם למעשה תענוג רוחני, הם בנויים בצורה כזאת שטעם העץ כן זה טעם הפרי, נכון? יפה. אז עכשיו, למה אני הייתי צריך להגיד את כל זה? כי, לכאורה, התהליך האינסופי הזה של המיטה, שבכל מדרגה שהגעת, גם על זה נאמר, צדיקים בעולם, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גם בעולם הבא צדיקים ממשיכים לרוץ קדימה. ולמעשה בכל מעבר צורה זה כמו המיטה של העולם שלנו. למשל כתוב, עוד פעם, זה כל דברים בניסטר ומשלים, אבל העיקרון הוא נכון בלי קשר להבנת הנמשל במשל. אז כתוב שיש עוד גן עדן התחתון ועולים לגן עדן העליון. שעוד הגן העליון צריך לטבול בנהר דינור. נהר דינור זה נהר של אש, כן? דינור זה של אש. כן? יש נהר דינור שמי שרוצה, זה כמו מקווה, כן? מי שרוצה לעלות מגן עדן התחתון לגן עדן העליון, אז הוא צריך עכשיו לטבול בנהר דינור. שאני... עוד פעם, אני מניח שזה לא ממש כמו להיכנס לתנור שניצלים, כן, או משהו כזה. זה כמובן משל. הכוונה היא שיש פה צד של איבוד צורה. זאת אומרת, כדי להגיע אפילו במדרגות מאוד גבוהות של עולם הבא, של גן עדן מסוג א', לעומת גן עדן מסוג יותר משופר, זאת אומרת שזה מדרגות של אלוהי רוחני, יש צד של איבוד צורה. שצריך כדי לאבד איזושהי מדרגה תחתונה ולא למדרגה הבאה. אז לכאורה זה דבר שיכול להיש. היא תגיד, אני אף לא אגיע לסוף, זאת אומרת, כל פעם אני צריך עכשיו למות, תתחיל עוד פעם, עוד פעם, איבוד צורה, כן, צורה, רוצה כבר לשבת באיזה מקום עם רגליים למעלה, וזהו, נכון? אבל זה בגלל שאתם חיים בעולם הזה. בעולם הזה, עד שלא הגעת לתכלית, לא צריך שום דבר, אבל בעולם הבא זה כמו רכבת הכיף, שאני זו פעם המאה מסביר מהי, נכון? גם מה זה רכבת הכיף? רגע, איך בפעם הבאה אני אסביר, אף על זה כלום. אני אסביר. יש רכבת. עד כאן בסדר? יש גם תחנה. בסדר? עולים בלי כרטיס, בסדר? בקיצור, עולים לרכבת נהיה ממש כיף, בסדר? אין דבר יותר נפלא מה שעושה את ברכבת הזאת. כמה שהיא מתקדמת נהיה יותר כיף. הכי טוב שאתה יכול לתאר בכל הבחינות, אתה רק כבר לרכבת זה כבר ככה. מתקדמת נהיה עוד יותר טוב, הבנת? הרכבת ממשיכה עד אינסוף. כל קילומטר נהיה עוד יותר, לא כל קילומטר, כל שלב קדימה נהיה קצת יותר טוב כל הזמן. עכשיו, אתה רוצה לרדת? אין בעיה. הבנת? יפי. אז העולם הבא זה רכבת הכיף. אין בעיה. אתה רוצה לעצור באמצע, לרדת בגן עדן התחתון. זכותך. אבל למה לך לרדת? אז תגיד, אבל כל פעם מתקדמים, אף פעם לא מגיעים. בדיוק זה הנקודה. לא רוצים להגיע. בעולם הזה אתה רוצה להגיע, אבל בעולם שהוא כולו השתלמות, אתה לא רוצה להגיע. כי אם להגיע זה אומר לעצור. למה להגיע? אתה תשתמשיך עד אינסוף. עכשיו, אנחנו חיים בעולם מצומצם, שבו נראה לנו שאין דבר כזה אינסוף. זאת אומרת, נו, אז מה יקרה אחרי זה? כי אנחנו חיים בעולם גשמי, שהמושג אינסוף הוא מעבר למושגים הפיזיים שאנחנו חיים בו. אתה לא מסוגל לתפוס את המושג אינסוף, אז נראה לך שאז נו, אז מה יקרה שבסוף? זאת אומרת, בסוף, מה, הרכב מסתובבת? מה עולה בסוף? נכון, אבל זה כי אתה חי בעולם מצומצם, אבל בעולם רוחני אין בעיה, זה אינסוף, אז מה הבעיה שלך, אתה מבין? זה אינסוף, תמיד מתקדמת לי יותר נחמד ויותר טוב. אז לכן, המוות החיובי, מה שקראנו לו במרכאות, זה העיקרון של ההשתלמות האינסופית. ועל זה אמר דוד המלך, הסתכל ביום המיטה ואמר שירה. כי אחרי זה דבר מאוד עלוב העולם הזה בסך הכל מצד עצמו, נכון? כמו שאומר הכוזרי, כמו שאומר מסילת ישרים, כמו שאומר כל חכמי התורה והמוסר. כי אם, כמו שאומר מסילת ישרים, אם כל תכלית האדם היה רק מצבו בעולם הזה, אז באמת הם שימה לחיות, זה סתם עולם עלוב מאוד ועצוב, נכון? מה יש לך כבר לחכות? נכון? אז תרוויח המון כסף, ואני יודעת, אתה יודע מה, אני לא מדבר כמו, כאחד הגשמים. תהיה חכם גדול מאוד בתורה, ותהיה צדיק גדול, וזה 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 וזה. אבל סתם אתה מת, אז מה זה משנה? נכון? עוד שנה, פחות שנה, מה זה משנה? העולם הזה. אז לכן אני אומר, אם כל מה שהיה בעולם זה רק העולם הזה, זה באמת זה יצוב ועלוב. לכן הסתכל דוד ביום המיטה ואמר שירה, בסדר, זה הכל פה רק שלבים של התעלות. אז זה המוות שנקרא המוות הגדול והיפה והחביב, שהוא עליו הסתכל לקדוש ברוך הוא, הסתכל דוד אומר ואמר שירה. בוא נקרא את הפסקה שחוית חזיון המוות. כן. כל התקדמות כזאת שהיא מלווה ב, נקרא לזה הרס או לא הרס אלא ביטול המצב הקודם, זה בחינה של מוות. כן, זאת אומרת שאתה מאבד למשל את התביעת הגשמית שלך ובזה אתה שם מתעלה באופן רוחני, יש בזה צד של מוות, לכן זה גם כואב. זה קשה לאבד משהו בחיים, נכון? זאת אומרת, אדם קשה לו לאבד את התביעת הגשמית שלו, נכון? לכן אנשים קשה להם להתמסר לתורה. למה שלהם להתמסר לתורה? כי נראה שהם מאבדים את החיים, מה שנקרא. באמת זה בכלל לא ככה. הם מרוויחים חיים הרבה יותר שלמים באמת, במובן הפשטני של המילה. אבל זה נראה לך שהורגים לך את כל החיים. באמת, זה דוגמה עוד יותר עלובה אני אתן, כן? זה כתוב את זה בחפץ חיים גבי לשון הרע. שאנשים רוצים להפסיק להגיד לשון הרע. בשלב הראשון נראה להם שהם צריכים להפסיק לדבר. כי הם באמת צריכים להפסיק לדבר. כל מה שהם לא עשו זה לרחל עם החבר'ה, מי עשה מה. אבל בשלב ראשון הוא צריך להרוג, מדע מסוימת, לאבד, להמית את הדיבור הישן, וזה מאוד קשה, כי אף אחד לא רוצה להמית את העולם שלו. נכון שהעולם החדש יהיה הרבה יותר חביב ונעים, כן, אבל כן, העיקרון הוא שכל התעלות שהיא מבוססת על ביטול מצב קודם, מוות, חזיון המוות עמוד שין פי, זה דף 4 שם. המוות הוא חזיון שווא. המוות הוא חזיון שם, תומתו היא שיקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הוא רק תגבור את החיים ותעצום אותם. זה בדיוק מה שאמרתי, רק בלשון הרב. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לאדם ישקיע אותו, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזו בצורה מדיבה וחשכה שהוא קורא מוות. מה שהרב מסביר פה, זה למה הכהנים אסורים להתאמל למת. כי כיוון שהתפקיד של הכהנים זה התעלות אינסופית, הם עובדים בית המקדש, לכן אסור להם בכלל להיפגש עם המוות, כי המוות הגשמי בעולם הזה הוא מעורר, מצד חסרון האדם הוא מעורר מחשבות שבהם כאילו ההתעלות הזאת הדבר שלי, והם לא יכולים להיפגש עם זה. לכן הם צריכים להתייחס למוות רק בצורה התאורה שלו, לכן אסור להם להיפגש עם מוות פיזי. בסדר? זה בדרך אגב. כן, אז המוות שכבר נשאר תאומתו היא שיקרו וכו'. בסדר? יפה. אוקיי, בוא נראה, יש פה עוד משהו שאנחנו צריכים לקרוא? טוב. אז למעשה, הסברנו קודם מה זה המוות הרוחני האמיתי הגדול, שהוא למעשה יסוד המיטה בכלל, שלא היה צריך להפחיד בכלל. עכשיו נסביר מהי נקודת המוות החסר, שהוא מה שנקרא חיים לא טבעיים, שעל זה אמר הרב שזה הדבר שמפחיד באמת. המוות החסר זה מה? שבאמת אדם לא הצליח או לא היה מסוגל להתעלות בחייו לצורה שלמה, בצורה כזאת שהוא איבד באמת באופן אמיתי משהו מהותי מהערך חייו. עוד פעם אני אומר, הצד השלילי שבמוות, זאת אומרת אותו צד של המוות הקטן, המוות הלא טבעי, מה שהרב כותב כאן שזה יראת המוות האמיתית, או מה שקראנו לו חיים עקומים, זה אותה נקודה שאדם באמת מאבד משהו ערכי, שזה גם סוג של מוות, רק פה זה מוות שאין בו צד של התעלות. כי המוות שיש בו צד של התעלות, המוות האמיתי, זאת אומרת, עיבוד הצורה האמיתי, הוא בא שאדם איבד צורה נמוכה, לא מדווק שלילית, אבל צורה נמוכה, כדי להתעלות לצורה יותר גבוהה. אבל כשאדם חי חיים עקומים, לצורך העניין, והחיים העקומים האלה גורמים לו לאבד, כלומר להמית, נקרא לזה, אני משתמש במושג מוות, להמית איזושהי בחינה בחיים שהיא בחינה מהותית, והיא באמת לא הייתה צריכה להתבטל מן העולם, הרי מפה יש פה עקומיות אמיתית, יש פה דבר שהוא באמת חסר. אז זה נקודה שהיא המוות השני, זה מה שמפחיד באמת במוות. זאת אומרת, היכולת הזאת לאבד גם דברים שיש בהם ערך, זה מה שמפחיד. אז המוות השלילי, שכבר הגדרנו אותו בתור חיים עקומים, זה למעשה חיים שלא מבטאים את כל עוצמת החיים באופן מלא. זה נקרא הצד השלילי שבמוות. לא מצד המוות עצמו, אלא מצד שיש פה חיסרון של החיים, כמו שאמרתי קודם. ועוד פעם. המושג מוות הוא למעשה הופעת החיים בצורה מסוימת. זאת אומרת, המוות הוא אחד מתופעות החיים. זה ברור עד כאן? בתור תופעת החיים של המוות, כמו כל תופעת חיים אלוהית, יש בה בבסיסה נקודה ערכית וחיובית. השם ברא את המוות לא בצד החיסרון שבו, אלא מצד תגבור את החיים שלו. זאת אומרת, אותה בחינת חיים שנקראת מוות, במובן המהותי של המושג מוות, זה מה שהסביר פה הרב, זה תגבור את החיים, זה מה שהחיים הולכים ומתגברים. אבל כמו כל כוח חיים, יש לו גם סיגים, יש לו צדדים שליליים, שבהם אותו כוח חיים הוא עכשיו מתהפך להיות דבר שלילי. וזה מה שיש יכולת ביד החיים לאבד חלק מהחיים. כלומר, החיים שמופיעים באופן עקום, הם נקראים מוות. למה נקראים מוות? כי באמת עכשיו יש פה רק את הצד של חיסרון החיים. בלי הצד של חיסרון שעניינו התעלות, זה לא ביטול צורה, אלא ביטול דבר מהותי. וזה מה שמפחיד באמת. אז כמו שאני חוזר על מה שאמרתי. דבר ראשון, המוות הוא תופעת חיים, כמו כל תופעת חיים. שכמו כל תופעת חיים היא יכולה להופיע בצורה חיובית, והיא יכולה להופיע בצורה שלילית. הצורה החיובית שלה זה מה שיש פה עיבוד צורה כדי להתעלות לצורה יותר גדולה. הצורה השלילית שלה זה מה שהאדם מאבד את תוכן חייו, וממילא יש פה חיסרון בצורת החיים שלו בלי התעלות. וזה הדבר הרע שנקרא מוות. מה שנקרא רע במוות זה לא זה. לכן, זה מה שהרב מסביר, אני אתכם לשאול. זה מה שאומר הרב, יצר על אדם מתאו לאחוז בדברים נלוזים, שעל אדם המקצר את ימיו מביא עליו מוות בלתי טבעי. אני תכף אסביר שמקצר את ימיו זה לא דווקא באופן פיזי. וכמות החיים שכל אחד חי היא לא תלויה עכשיו, היא לא צריכה להיות דווקא 71 וחצי שנים. ממש לא. אלא כל אחד יש לו מנת חיים שהוא צריך לחיות אותה. זה בכלל לא משנה עכשיו כמה זה. מקצר את חייו, אני אומר, יחסית למה שהוא היה צריך לעשות פה. ומעריך את חייו, זה עוד פעם יחסית למה שהוא היה צריך לעשות. זה נגיד בהמשך, שאנשים לא יחשבו שכל אחד שמת לפני גיל 80, זה אומר שהוא נקרא, שהחס דרכים נעוזים מקצר את חייו. הרמח"ל בעצמו נפטר בגיל 39, אם אני לא טועה, והרמ"א נפטר בגיל, הרמ"א במאלף בסוף, כן? נפטר בגיל 33, כמה שאני יודע. והם לא חשודים בעיניי בתור אנשים לא צדיקים. זאת אומרת, אנשים שלא ביטאו את... לא חיו ופעלו באופן שמגיע להם לחיות חיים שלמים, מה שנקרא. אז עם אלה, זה לא קשור פה לכמות במובן המספרי של המילה, אלא מה שכתוב כאן, מקצר את חייו, הכוונה, כמו שתמיד אמרנו, יש עולם שכולו ארוך ועולם קצר. קצר זה אומר, זוכרים, כמו מצרים, מצרים, צר, קצר, כוונה לא שלם, וארוך, הכוונה תמיד שלם, עולם שכולו ארוך זה עולם הבא. אני גם מקצר את חייו, מביא עליו מוות בלתי טבעי. הגדרה של המושג מוות בלתי טבעי, מה זה מוות טבעי? מוות טבעי זה לא שאחד מת משחפת, זה נקרא מוות טבעי, ולא מוות לא טבעי שירו לו בראש. כן? זה לא נקרא טבעי ולא טבעי. טבעי הכוונה שהגיע זמן לעבור לצורה חדשה, ולא טבעי זה אומר שהגיע זמן שכבר נקרא לך זה עוד פעם בצורה מאוד גשמית, אבל הקדוש ברוך הוא התייאש ממנו, כבר אין לו מה לעשות. אין מה לעשות עם הג'וק הזה. תחיל עוד פעם. זה נקרא לא טבעי. כן? אז... מה שקיצור הימים, אותם, זה לא משהו כמותי, אלא משהו שמדבר על ערך החיים. טבעי זה אומר שהגיע הזמן לעבור לצורה חדשה, ולא טבעי זה אומר שאדם כבר לא יעבור, ממילא לא יתעלה לעולם, אז חבל הזמן להחזיק אותו. בסדר, בואו עיקרון. טוב, אז עכשיו, מה שהרב מסביר, ואני אגיד את זה כמה מילים, מהר במילים שלי, אני רואה שאנחנו מתקדמים יפה, ואולי אפילו לגמור את הנושא הזה היום. בואו נמרח את זה לשיעור הבא. בואו נראה אם יש לנו סיכוי ללמוד את זה.
למה אני נקרא מת?
א', אני נקרא מת והוא לא מת. וב', התשובה היא, כי על זה נאמר במשלי הכסף יענה את הכל. אני חושב שחלק מהיכולת של האדם לחיות גם חיים רוחניים היא תלויה בזה שאין לו צער באופק כללי, ובטח לא צער עניות. כתוב שקשה עניות בביתו של אדם יותר מי, אני לא זוכר מה, מהחולאים. מת זה אדם, למדנו פה פעם את המושג חי ומת. חי זה מי שחי באופן הרמוני. זוכרים? למדנו את זה? שהכל חי, למדנו את זה בשיעור הראשון השנה, אני חושב. אמרנו חי, זה הרמוני, זה דבר שהוא, נכון, צדיקים בחיים, במותם קוראים חיים ורשעים בחיים קוראים מתים. למה? כי חי זה אומר פועל באופן הרמוני עם המציאות, ומת זה אומר פועל באופן לא הרמוני. אדם עני, אדם שהוא לא יכול לפעול באופן הרמוני עם המציאות. לא בגלל, עוד פעם, אני לא חס וחלילה משמיץ אנשים שאין להם כסף, זה לא נקודה. אלא זה גם גמרא מפורש וגם היגיון מפורש. כי על זה נאמר, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. באמת לזכות בתורה בשלמות צריך שכל החיים המעשיים יהיו מושלמים, שאדם גם יהיה בריא, גם לא ידאג לפרנסתו, גם אני יודע מה, אשתו לא תזרוק עליו כיסאות. זה הדרך היחידה שאדם יזכה בתורה. חלק מזה זה עניות, והעניות, ככה לפחות מעידים בגמרא, היא יותר קשה מהכל. חושב שאדם שהוא עני, הראש שלו פשוט לא... הוא מת, כי הראש שלו לא יכול לעבוד על שום דבר אחר. זה הפשט. מבין? אז הוא חשוב כמת. אתה שואל עכשיו למה גם חנין הבן דוס היה עני, לא יודע. הוא היה עני לא מת. לא אכפת לו. מספיק בכל חרובים. אבל אין שלא מספיק להם לקראים מתים. מה?
מה כן. חסר זה... שיש לך, בסוף יש לכולם
השתלמות, שאלה אם
כאילו...
אתה מדבר מה יהיה בעולם הבא עם כל הרשעים?
לא, אני אומר עכשיו, על המוות הזה.
המוות הלא טבעי זה שהאדם כבר לא משתלם יותר, זה גם לא ישתלם.
לא, אתה משתלם פשוט לך, כאילו, אתה לא קנית
על עצמך
ערכים וזה.
לא, המוות הלא טבעי זה אומר שאתה לא משתלם.
אתה מתחלה, יש השתלמות כאילו פיזית, שאתה מתחלף למקום אחר.
אתה מדבר על אדם רשע שמת, אני לא יודע מה אתה שואל, אדם... שמת מוות לא טבעי ומת, מה קורה איתו בעולם הבא?
לא, מוות חסר.
זה מוות חסר. מוות שמת מוות חסר ומת. אתה שואל מה קורה איתו בעולם הבא? זאת השאלה.
איך
אתה יודע שהוא בסוף דואג לו בכל אופן?
המוות שלו,
מוות לא טבעי שלילי, על זה נאמר בילה שמת המוות לנצח. זה לא טוב. בסדר? זה מוות לא טבעי, לא טוב. דרכים נלוזים, שמר הרב. מה השאלה עכשיו? בבקשה, אני לא...
יש לו אבל מעבר לעולם אחר.
אתה שואל מה יהיה איתו בעולם הבא, אני חוזר אותם אותה שאלה. אם הקדוש הוא בסוף יטפל בו?
שאמרת השתלמות, למה התכוונת? זהו,
אני מדבר דבר ראשון על המדרגה של האדם בעולם הזה, ומעשה בעולם הזה, ומותו בעולם הזה. בסדר, עד כאן. העיקרון של המוות הוא גם בעולם הזה וגם בכל העולמות האחרים. העיקרון הוא שאדם משתלם. המוות הטבעי בעולם הזה הוא שאדם גמר להשתלם בעולם הזה, ועכשיו הוא הגיע לסיאו, סיוע רוב, באמת, גמר את כל תוכן חייו בעולם הזה, ואין לו יותר מה לעשות פה, לא בגלל שהוא חסר
משהו. אמרת אבל שהשם שולח גם אנשים שכאילו התייאש מהם.
נכון, שזה הלא טבעי בדיוק. הטבעי זה שהאדם ישתלם באופן מלא, ואז הוא עובר...
זה המוות החסר בקיצר, אבל יש את ההשתלמות כאילו שהוא מת, הוא מת, זה השתלמות, זה המעבר.
אתה שואל אם השם עוד הורג אותו בשביל לשפר אותו אחרי זה, כן. אבל מבחינת העולם הזה זה מוות לא טבעי, זה מוות שלילי. יש פה משהו שלילי, אתה מבין? כן או לא? אתה מפחד להגיד לי לא כבר?
הרב, אנחנו יודעים שיש תיקון לבן אדם.
בסדר, אנחנו לא מדברים על השאלה של גלגול נשמות, תיקונים, מה שעכשיו אומרים שהוא לא קדיש ונותנים צדקה. נכון, יש תיקון. אני מדבר עכשיו על המושג מוות, באופן כללי, מה הצד החיובי, מה הצד השלילי. ברור העיקרון? כן, מה?
אתה שואלים
את אותה שאלה. זה לא הנושא שלנו עכשיו, כן, כולם יש תיקון.
לא, השתמות
על... כן, כתוב כל ישראל שהם חלק עולם הבא. אני אומר, יש לו תיקון ושלמות, מסכים? לא שמעתי. כי יש רמות של השתלמות. יש מי שזוכה לשין יוד עולמות, כמו שכתוב בסוף מסכת, אתה לא זוכר מה?
ממה אנחנו מפחדים בעצם? זה שהוא מת בלי שהוא מצא את עצמו גיל?
נכון.
איך אני יודע? אולי השם לוקח בדיוק
בלי שמצא את עצמו גיל? נכון. אז אתה, מה שמפחיד במוות, זה לא עצם זה שמישהו מסוים מת בגיל כזה או אחר, הוא קרא לו ככה או ככה, אלא מה שבאופן כללי, אתה בכלל לא יודע איך הדברים עובדים. זה מה שמפחיד. הבנת? כן, מה?
אם אני זוכר שבמוות, הקבר שאתה על אחד צריך להגיד שהחיינו. אז זה בעצם,
אתם מברכים
שחיינו
לפני,
על זה שהוא
השלים
עצמו?
שבדם מת לא אומרים שחיינו. אומרים, ברוך השם, השם דיין אמת, לא אומרים שחיינו. לפחות אני לא שמעתי על זה. אולי יש אנשים שהייתי אומר להם שחיינו, אבל... לא, כתוב בהגיד ברוך דיין אמת, לא כתוב להגיד ברוך שחיינו. לא שמעתי. אולי שערפאת יום מת, את חייבת שחיינו. כשהאדם מת אומרים, ברוך אתה השם דיין אמת. זה מה שאומרים, שחיינו לא אומרים אף פעם, אבל התזונה של דיין אמת, אני חושב שזה ודאי קשור לזה שיש פה משהו שהוא חיובי ודין אמת, זה כן, לא אומרים שחיינו, חמוד, שאלה שלה לא, פשוט לא, כן.
אמרת משהו על העץ פרי?
על מה?
שהעד, עץ פרי.
טעם העץ כטעם הפרי?
כן.
מה השאלה?
לא, יש מלא שניות שכאילו כותבות
חמלי
עצים שיש להם גם טעם לעץ.
מה, הפלפלים האלה וזה איפה כתוב, אני לא זוכר.
לא, אני לא זוכר. אבל
יש. אז כתוב, יש את הבחינה הזאת גם בעולם הזה. בעיקרון עשינו טעם העץ כלא כטעם הפרי. אתה רוצה, אני אראה לך, לך פה לפרדס, תחיל לאכול את העץ. לא ככה וזהו. יש מקרים בודדים שזה ככה. כן, נו מה עוד?
לא מדובר פה, זה יכול להיות מדובר בעצם על מיטה אחת, לא, שאני אגיד שאתה אגיד שהמיטה, הצד החיובי בזה זה משהו ישתלם ומשהו יתפתח.
נכון.
אבל כל אדם לא מיצה...
למה כל אדם לא מיצה? למה אתה אומר לשון הרע על ישראל? כל אדם כן מיצה.
תגיד שהרבה אנשים לא מיצו לגמרי.
הרבה אנשים כן מיצו לגמרי.
מה שחבל זה הצד הזה שהם לא מיצו
לא, אני אסביר תכף מה חבל. לא, לא, פירוש לא. לא,
לא. זה לגמרי לא.
לא, יש גם אחד שאצלו חצי כן חצי לא, באופן פשוט, למה לא להגיד שהרוב האנשים מגיעים לימיהם? למה להגיד דבר לשון הרע? רוב האנשים, למה לא להגיד שכל האנשים, רוב האנשים שמתים, מתים כי הם הגיעו, הם השלימו את עצמם. מה הבעיה? למה לא להגיד את זה? טוב, בוא נמשיך. טוב.
יהודי אבל לא שומע מצוות איך.
טוב, ממשיכים. אוקיי, עכשיו... טוב, עכשיו, אם ככה, בוא נטפל, אחרי שהבנו את העיקרון, בוא נטפל בנושא של היחס למוות. אז אם ככה, מה צריך להיות היחס למוות לפי זה? שלמדנו עכשיו. באופן הפשוט שלנו. אז למעשה, נדבר על זה קודם באופן, מה שקרה, פשטני, ואחרי זה נדבר על זה באופן רוחני, כאילו באופן יותר כללי. למעשה, למה מצטערים על המת? זאת השאלה. עכשיו, אני ראיתי את זה כתוב ברמת, שכחתי להביא את הספר, יש את זה ברמת ואלי. פעם הייתי אומר את זה מעצמי, אחרי זה ראיתי את זה כתוב ברמת ואלי. יודעת מה רמת ואלי? ממש מילה במילה, שכחתי להביא את זה. זה מה שאני הולכתי לכם עכשיו, תראו. למעשה, אם הבנו שאין שום דבר שלי במוות עצמו, אלא להפך, המוות הוא דבר חיובי מצד עצמו. זאת אומרת, אין שום בעיה עם זה. אז למעשה, למה בכלל אנשים מתעצבים? למה יש להיות עצוב בכלל? למעשה, מה זה בכלל לא צריך להיות? לא צריך להיות דבר מעציב, נכון? לפי זה. זאת אומרת, באדם עכשיו הולך לעשות שם חיים בלונה פארק, אתם מבינים? נשאיר אותם פה עם כל הצרות. אנחנו עצובים, מה צריך להיות עצוב? אתם רוצים להיות עצוב בשבילנו, אנחנו עצובים בשבילו, נכון? מבינים את השאלה? השאלה היא, למה המוות זה דבר עצוב בכלל? לפי זה. יוצא מזה שהאדם אומר, הולך לעשות חיים עכשיו. אנחנו עצובים. אז עכשיו, נסביר קודם באופן פשטני מה התשובה, למה עשו רק שנייה. תנו לי לגמור לדבר ואז שאלו את השאלות, כי עכשיו אני באמצע של משהו. אז לכן, מהי נקודת הצער על המת בכלל? דבר ראשון, צריך להבין שבאמת מצד האמת לא צריך להצטער על המת בכלל. באמת אפשר להצטער על המת. הוכחה שלי שיש דיני אבלות. ההוכחה שאסור להצטער על המת היא מעצם זה שיש דיני אבלות. עכשיו נסביר לכם למה. כי אתם כבר למדנו ביחד את הכלל שהתורה לא מצווה על דברים שהם חלק מהטבע הנורמלי, נכון? למשל, לא כתוב ונשמת והיית שמח, נכון? למה לא כתוב ונשמת? כי גם מי שיגידו לך תעשה את זה, נכון? אז התורה מצווה רק דברים שהם מעבר לנורמה הבסיסית. נכון? דבר שהוא טבעי ובסיסי, התורה לא מצווה. זה נכון לגבי כל הציווים שהתורה. למשל, הציווי לא תרצח, ורמת לכם את הדוגמה הזאת. תגיד, אם לא תרצח דבר טבעי, אז למה התורה מצווה? תשובה. למה התורה מצווה לא תרצח? לפי מה שאני מסביר, לא צריך לצער להגיד לא תרצח.
שאנשים כן
רוצים. לא, זה לא סברה. העיקרון שעומד מאחורי מה שאני אומר זה סברה למה לקרא. נכון? מה אומרת הגמרא הרבה פעמים? היא אומרת סברה למה לקרא. מכאן כמה שמלן, שכל דבר שהוא סברה לא צריך להופיע בתורה, נכון? אחרת, מה אתה שואל? הסברה היא בעצמה קרא, כבר אמרתי לך את הפורט הזה הרבה פעמים, נכון? השכל הוא בעצמו תורה, אז אם אלה כל דבר שהוא ניתן להבנה, או ניתן, נקרא לזה, לבניין, על ידי מחשבה אנושית, במובן הפשוט שלה, להיגיון אנושי, אם אלה התורה לא תכתוב אותו, כי הסברה היא בעצמה תורה, נכון? אז אם ככה, למה לכתוב לא תרצח? תשובה, זה בא על אותן נקודות שבאמת הסברה האנושית לא הייתה מגיעה, למשל למתות חסד. אתם רואים שיש היום הרבה ארצות בעולם שמתירים למתת חסד. למה מתירים למתת חסד? שבאמת מצד השכל הסברה האנושית, באמת אולי זה סברה נכונה. יש לזה אחד גם מסכן, גם סובל, גם עוד 5 דקות ימות. אז מה, למה שהוא יסבול למסכן? זה כבר לא עוזר לו שום דבר, לא תרופות, לא כלום. אז מה, מי מרוויח מזה שהוא סובל? אז למה המעשה שלא ימות 5 דקות קודם? אז מה, 5 דקות האלה שהוא יסבול, יתנו משהו למישהו? אז פה יש נקודה שהסברה האנושית באמת יכולה להיות מחולקת. אחד יגיד, תראה, זה לא בעד שלך, אל תהרוג. אחד יגיד, תראה, מסכן הזה, בוא נתק אותו, תוציא לו את השתקל. מה הבעיה? רק עושים לו טובה בזה, נכון? יש סברה בזה שאתה עושה לו טובה. אז בוא עכשיו את כל מה שנקרא, את כל הדעות הקדומות שמוטבעות בכם. מצד הסברה, יש בזה סברה. עובדה שבהרבה ארצות בעולם מתירים היום מתות חסד. ברמה כזאת או אחרת, אם האדם ביקש כדו משהו כזה, יש בזה סדר, סברה אנשית שיש בזה נקודה, אני לא אומר שזה נכון או לא, אבל זה דבר שהוא לא משהו שהוא עוול מוחלט, יש בזה היגיון. באה התורה ואומרת לא תרצח באופן מוחלט. אפילו המעצים עיניו של גוסס, זאת אומרת אחד שכבר הולך למות רק סוגרים לו את העין, זה נקרא רוצח גמור. זאת אומרת לא משנה אם הוא רצח אחד בריא ומלא מרץ, ובין זה שהוא עכשיו סגר את העין של אחד שעוד שתי דקות היה גוסס ומת ממילא, כן? זה נקרא רוצח גמור, כי התורה באה בזה להסביר לך את ערך החיים. שהחיים הם דבר שיש לו ערך מוחלט מעבר לשאלה איך עכשיו האדם הזה חי. אם הוא עכשיו חי בצורה נעימה או שכואב לו או לא כואב לו. זה לא משנה עכשיו. החיים יש להם ערך מוחלט. אז הציווי הזה שלא תרצח הוא בא על אותו קטע, על אותו מרווח שהוא באמת מעבר לסברה האנושית. אותו דבר לפי זה, אם יש הלכות אבלות, סימן שזה בא על משהו שהוא מעבר לטבע, נכון? כי אם כל אחד, אתה אומר, כל אחד מצטער על זה שמת לו, אז למה אתה צריך לצוות את זה? תשובה, כי באמת אין מה להסתער. אז אם ככה, למה באו הלכות אבלות בכלל? הלכות אבלות באו כדי לקדש את ערך החיים. אתם מבינים? אחרת, תראו, מרוב זה שעם ישראל מפנים וחי באופן טבעי את כל הדברים שלמדנו עכשיו, היינו יכולים להגיע למצב כמו במזרח שם, שאין שום יחס לחיים. כן, הרי מה השורש של מה שאין יחס לחיים במזרח? אני חושב, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל נראה לי הגיוני. כי שם כולם מאמינים בעולם הבא, גלגול נשמות, לא משנה, זאת אומרת, אז הוא נגו התגלגל פה עוד 700 פעם, אז מגלגל אותו כמה דקות קודם, זה משנה משהו. זה באמת לא משנה. אם יש ביטחון גמור בזה שהחיים ממשיכים גם אחרי המוות, ומעשה המוות הוא רק מעבר צורה כמו שלמדנו עכשיו, אז זה יכול לגרור לחוסר יחס לערך החיים בפועל. באה התורה ואומרת דיני אבלות, זאת אומרת, באמת לא מוות הוא דבר רע, למה דבר דבר רע? אני אסביר. אבל הנקודה הראשונה בדיני אבלות, זה מה שמסביר שאמר מדוולי, הנקודה הראשונה בדיני אבלות זה קביעת היחס לחיים. יש שם עוד סברות, שאנשים לא יתאבלו, דווקא שזה אומר שאנשים לא יתאבלו יותר מדי. כתוב 7 ימים לבכי, יש 30 יום, אני לא זוכר, יש כללים כמה להתאבל, ואז יותר מזה אל תתאבל. זאת אומרת, אפשר לתפוס את דיני אבלות גם בצורה הפוכה. לא בתור דינים שיחדמים לך להתאבל, אומרים לך אל תתאבל יותר ממה שאמרנו לך. כי אם תתאבל יותר מזה, אתה כבר עושה עבירה. ברור עיקרון?
לפי זה איך זה נכון?
מה?
לפי זה איך זה נכון, זה בדיוק הצורה הפוכה. בעצם כל הציבורים של אבל, כי זה דבר טבעי, כמו לא תקריחו כוחה.
אז אני אומר, לא תקריחו כוחה זה סיפור אחר, זה משהו אחר.
לא לעשות צריטות בעצמך.
זה לא דבר טבעי, זה לא קשור. לא לעשות צריכות, יש איזו ספרה אחרת. אבל אני אומר, עצם דינה, עצם זה שאתה צריך עכשיו לשבת שיבה ולהתאבל. אתה יכול לעשות את זה בשתי צורות. או שציוו עליך להתאבל, כי באופן טבעי, בכלל לא היית מתאבל, היית עושה מסיבה.
אז תסתכל על זה מצד שני, שאתה תתאבל בצורה כושה, אז הגבילו אותך דווקא.
נכון.
נתנו לך כל דבר כמסלול.
נכון. שאלה תתאבל יותר מזה. נכון. בכל מקרה הרעיון הוא להגיד של החיים, באופן אמיתי, אין מה להתאבל על המתים. כי המתים עכשיו הולכו ליהנות מהחיים ונגמר. מבין?
אבל יש מה להתאבל לפי זה.
מסביר לך שלא. בכל מקרה, לא. אני אומר, אתה יכול להסתכל על זה בשתי צורות, אבל הצורה היותר בסיסית זה מה שאני אמרתי בהתחלה. זה הצורה היותר בסיסית. שבאופן טבעי לא היה מה להתאבל בכלל. מבין מה אני אומר? הלאה. אז רק שנייה, תנו לי לגמור להמשיך קצת ואז שאלו שאלות. בואו נראה מה מצבינו. טוב. אז למעשה, מה יש להתאבל? יש להתאבל מצד שתי אפשרויות. בואו אני אעשה קודם דבר אחד לפני זה ואחרי זה. תראו, מצד האמת צריך להבדיל בין שני, נקרא לזה, צריך להסתכל על זה בשתי צורות. תראו. מצד זה שמת אין בכלל מה להתאבל. אתם מסכימים? כי ממה נפשך? או שהדתיים צודקים או הדתיים לא צודקים, נכון? אם הדתיים לא צודקים, אז הוא פקע. זאת אומרת, מי שמת פשוט נעלם. אז הוא נעלם, אז כבר לא רע לו, מסכימים? ואם הדתיים צודקים, אז הוא עכשיו עושה חיים בעולם הבא, נכון? אז ממה נפשך? הוא שמת, אין לנו שום בעיה איתו, מסכימים? עוד פעם אני אומר, זה שמת, אין לו שום בעיות. כי ממה נפשך? אם החילונים צודקים, וזה פשוט כמו בועת סבון שהתפוצצה, אז התפוצצה כבר, אז מה, כבר לא סובל, כבר איננו, נכון? לא קיים. נכון? ואם הדתיים צודקים, ויש עולם הבא, אז עכשיו הוא עושה חיים בעולם הבא שם, הוא שומע מוזיקה קלאסית. נכון, משתעמם שם בעולם הבא, כמו שאמרתי קודם. אז ממילא גם אין לך פה מה להצטער. אז על האדם עצמו שמת אין מה להצטער בכלל, מבינים מה אני אומר? אז אם ככה, על מה כן מצטערים פה? תשובה. אחד, באמת לא צריך להצטער, זה בדיוק הנקודה. לכן יש כל דיני אבילות. אז אחד לא צריך להצטער. שתיים, אז אם ככה על מה כן מצטערים, על אחד משתי אפשרויות. אחד, יש נקודה מסוימת, שזה אולי השורש של הצער הטבעי באבילות באמת, שאדם חסר לך. סתם, במובן הפשוט של המשמע, אדם חסר לך. זאת אומרת, אח החבר הלך ללמוד באמריקה הנדסה. אז הוא חסר לך, זה לא משנה, נכון, הוא לא מת, הוא נהנה מהחיים ושמח וטוב לב. אבל לך הוא חסר, זאת אומרת, היית רגיל כל יום הלכת איתו לשחק פינג פונג, ועכשיו אתה לא יכול, אז אתה עצוב. אין דבר הגיוני וטבעי, אין לזה שום בעיה, ונכון, זה דבר אמיתי, באמת יש נקודה פה להצטער, אבל כמו שמבינים, זה לא איזה צער אדיר, זאת אומרת, כמו שאתה לא עכשיו בוכה שבוע שבוע לאחד שנסע ללמוד הנדסה, אתה מצטער, וזהו, יש עוד בצרות יותר גדולות בחיים. זה למעשה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, והיא אפשרות האמיתית, שהיא יסוד האבלות האמיתית והיא יסוד הצער האמיתי, הוא שבאמת באמת העולם עדיין חסר. וזה סוד, זה מה שכותב כאן הרב, המוות שהופיע בעולם בעקבות החטא. זאת אומרת, באמת יש פה נקודת חיסרון שכל אחד לפי מדרגתו, מי יותר ומי פחות, יש סיכוי, יש נקודה מסוימת שבה המוות הוא, תמיד יש פה נקודה לא טבעית. בסדר? כל אחד לפי מדרגתו. עוד פעם. מה בכל אופן יש להסתער? אני אומר, לכתחילה אין בכלל מה להסתער מהמוות, נכון? אז אומר, יש צד אחד קטן בצער, והוא, עצם זה שבשר גול, אני אומר, אדם חסר, הלך מישהו שחבר שלך ועכשיו הוא הלך. אז זה מצער. אבל זה לא הנקודה האמיתית שמצער. נקודה האמיתית שמצערת, והיא נקודה שעדיין קיימת במציאות, והיא נקודת הצער האמיתי, שהיא החיסרון האמיתי של המוות, שאותו, מה שנקרא אחרי זה, בילה המוות לנצח, היא שבאמת העולם שלנו עדיין חסר בצורה כזאת, שבכל מוות יש נקודה לא טבעית ברמה כזאת או אחרת. על זה נאמר למשל, מיתתם של צדיקים מכפרת. כן? יש צדיקים שמצד עצם חייהם לא צריכים לעולם להגיע למצב של מוות לא טבעי. יכול להיות שאפילו צריכים להיות כמו ישי שמתו ביתו של נחש, או כמו אליהו שהוא עלה לעולם הבא. ישר, הלך ישר, לא מת בכלל. אבל מצד חיסרון העולם, מצד הערבות ההדדית, מצד מה שהעולם כולו יש בו צד של חיסרון, אז גם בחיים מושלמים יש נקודה של חיסרון, והנקודת חיסרון הזאת היא הנקודה שמצערת באמת. מבינים את העיקרון? אז לכן שורש הצער מהמוות, כמו שאני אמרתי בהתחלה, הוא צער על החיים הלא שלמים. זה הנקודה בצער. כי זאת אומרת, זה שמת כבר מת מזמן. נשאר שאנחנו צווים של עצמנו, לא בשביל זה שמת. מסכימים? כן. על מה אנחנו צווים? אנחנו עצובים בקטן על מה שמישהו נעלם מפה, ובגדול אנחנו עצובים על זה שהחיים שלנו עקומים, שיש לנו פה עולם עקום, שבו לפעמים הדברים צריכים להופיע באופן לא שלם, בצורה כזאת שמישהו עכשיו, או איזושהי בחינה צריכה למות, כלומר להיות חסרה בצורה לא טבעית, בצורה שהיא שלילית, לא בצורה של השתלמות טבעית, כי העולם שלנו חסר. אז לסיכום, בוא נראה איפה אנחנו עומדים עד עכשיו, אחרי זה נראה מה אנחנו עושים הלאה. לסיכום. המוות מצד עצמו דבר נפלא ולפי, וגם מצד הסברה הפשוטה לא צריך להפחיד בכלל, כי כל דבר שהוא טבעי ונורמלי וחלק מהכלל מההופעה הכללית של העולם הוא דבר שלא מפחיד. אז אם ככה, מה כן מפחיד? תשובה, מה שמפחיד זה החיים העקומים. מפחיד שהמוות בעולם שלנו מופיע בצורה חסרה. עכשיו מזה אנחנו עברנו למפגש עם המוות באופן מעשי, ואמרנו גם פה כשמסתכלים על זה באופן שכלי, אז זה לא צריך להבין להיות דבר שמפחיד בכלל. כי אם אתה עצוב בגלל זה שמת, אז אני אומר לך, אין לך מה להיות עצוב בכלל. כי ממה נפשך, כמו שאמרתי קודם. ואם אתה עצוב על עצמך, אז בוא תברר על מה אתה עצוב. כן? אם אתה, עוד פעם, אז יש בחינה אחת שאתה עצוב באופן סתם על זה שאני יודע, מישהו חסר לך, בסדר, אז זה לא ביג דיל, מה שנקרא. והנקודה האמיתית שבה אתה צריך להיות עצוב, היא למעשה מה שהחיים מופיעים באופן עקום, במובן הזה שהסברנו שהחיים לא שלמים, שיש פה נקודה של חיסרון, שיש אנשים שצריכים לסבול איסורים מצד הערבות ההדדית, שמתתם של צדיקים מחפרת, שמשה רבנו לא נכנס לארץ בגלל חטאי עם ישראל, נכון? זה נקרא אבלות. יש פה נקודת מוות לא טבעית אצל משה רבנו. למרות שהוא צדיק גמור, מגיע לו למות מוות טבעי. יש פה נקודה לא טבעית שמשה רבנו בתוך הערבות ההדדית שהוא עכשיו בא לתקן את כלל ישראל ומתתם שצדיקים מחפרת, אז הוא נכנס לארץ, צריך למות שם במואב, על זה באמת יש מה להצטער. אז הצער הוא בכלל לא קשור למוות, הוא קשור לזה שהחיים שלנו הם כאלה שמשה רבנו בגללנו לא נכנס לארץ ישראל, אז אתה צריך להיות עצוב. ממילא זה לא קשור בכלל לזה מפגש מפחיד עם המוות, זה קשור לזה שאתה צריך להסתכל על החיים ונסות לתקן אותם. אז עכשיו לסיכום, אם ככה, מה הבעיה של היום מוות? היא נובעת משני עניינים. אחד, היא נובעת מזה שאנחנו לא מבינים את המושג מוות ולא מפחיד אותנו, והפתרון הזה פשוט להבין את הרעיון של המוות כמו של הרעיון עכשיו. והבעיה השנייה שהיא הבעיה יותר מהותית במוות היא שלמעשה שורש המוות זה בחיים עקומים. מה הפתרון לזה? תחיות חיים משלים. טוב, זה הפתרון. פתרון לחיות חיים ישרים. זאת אומרת, ההתמודדות עם המוות מתחלקת לשני חלקים. חלק ראשון, להבין את המושג מוות, וממילא אין לך יותר שום זעזוע נפש, אתה מפגש עם המושג הזה. תכף נגיד בקיצור מה שהרב אומר שם על אנשים, אני מספיק. אז אין לך שום זעזוע נפשי, כי זה דבר טבעי ונורמלי ואין לזה שום בעיה. ב', שאתה רוצה ממש להתמודד עם המוות, תשובה, תחיה חיים ישרים. וממילא, שאתה בונה חיים ישרים, אז גם באופן נפשי אין לך שום בעיה במפגש עם המוות, כי החיים כבר הם לא חיים של מוות, החיים של חיים. אז זה לסיכום הנושא של המפגש עם המוות. מה שמסביר הרב פה, אני אגיד זה בשתי מילים, שלושת הדברים האלה, שפחות יהיה לנו קצת משהו בעניין הזה. כמו שאמרנו, יש שלוש, הוא מסביר שיש פה שלוש בחינות של בלתי טבעיות. ראש הסדר הבלתי טבעי, הגאווה והסחרות. כן? אז דבר ראשון זה הגאווה. הוא מסביר שלוש החיים הלא טבעיים שהם המוות, זה אחד הגאווה, שזה לא לקבל את זה מפני השמש. ב', אני אומר את זה בזריזות, לא לעמוד בפני אנשים. למה לא לעמוד בפני אנשים? נסביר את זה אם אתם רוצים. והשלישי זה, לא הייתי לא לתך מצורך שאתה עבר, אני אסביר את זה. שאלות עד כאן יש? כן. השני והשלישי פה. אחד זה הגאווה, שתיים, אנשים, תכף אני אסביר את זה תכף. והשלישי לא הייתי לא לידיו מפי השמש. אני אגיד את המילים שלי בשתי דקות. הנושא של הגאווה זה ברור. לא לטול חלוקו מיד השמש, מסביר הרב, כי לפחות בן אדם בבוקר שיעשה בשביל עצמו משהו, תגיד אחד עם מיליון משרתים, כל עושים בשבילו. לפחות עושה משהו בעצמך, שלא תהיה כזה גאוותן שאפילו דבר קטן מישהו עושה בשבילך. וזה הרעיון זה שהגאווה היא יסוד המוות. ברור? מה הנקודה במפגש עם אנשים שיוצאות עם בית הקברות? מסביר הרב את מה שהסברנו קודם, ש... אפילו רשמתי את זה כאן, הסכר הוא שסתרת המוות באורך טבעי, שהיא אחת, רואים? בדף הראשון מקושקש. שהיא אחת מפילי היצירה שיוצא מראשית האל הטוב האמיתי. כן? אז הטוב והאמיתי זה המוות. זאת אומרת, באמת מצד השכל, המפגש עם המוות אמור לגרום לרוממות נפש. על זה נאמר, טוב ללכת אל בית האבל מללכת אל בית המשתה. מבינים מה אני אומר? המפגש עם המוות באופן יסודי אמור לגרום לרוממות נפש, לבנייה חיובית, לתשובה. על זה נאמר, טוב ללכת אל בית האבל אחרי בית המשתה. והחי ייתן לליבו. זה פסוק שאומר שהמפגש של המוות אמור לרומם את המעמד המוסרי של האדם. כי בזה הוא מרגיש כמה החיים המעשיים הם לא שלמים, ואילו הוא חוזר בתשובה. אבל אנשים שדעתם קלה, כלומר, שהם מסתכלות על הכל מהצד החיצוני, מהצד של המפגש עם עולם הזה, בעולם הזה באמת המוות הוא חיסרון, וממילא המפגש עם המוות אצל מי שמקושר לעולם הזה, הוא גורם לחוסר מוסריות. למה גורם לחוסר מוסריות? אז זה נאמר, חול ושתה כי בחר למות. זאת אומרת, המפגש עם מוות יכול לגרום לאדם להיות יותר מוסרי, אבל אם ממילא אין לו את הכוח הפנימי לרומם את חייו, אז הוא אומר, לפחות נהנה ממה שיש לנו עכשיו. לכן הנקודה הזו בנשים זה לא נשים, אלא הצד בעולם שהוא הצד החיצוני, הצד של המפגש עם החיצוניות של העולם. המפגש עם החיצוניות של העולם, המוות מקלקל אותו. ברור העיקרון? כן? ברור? טוב. הדבר השלישי זה מה שנקרא, לא ליטול ידיו, ממי שלא נטל ידיו. אז העיקרון הוא, נגיד זה במהירות, זה כתוב כאן בעריכות, נגיד זה במהירות. העיקרון הוא שהסיבה שמופיע המוות בכלל הוא מצד מה שיש קישור בין כל הדורות. כן? כי למעשה אנחנו מתים בגלל חטא אדם הראשון, נכון? אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונם סבלנו, כמו שאומרים באיכה. נכון? אז תגיד, מה אני אשם שהאדם הראשון שמחל מעץ הדעת? שהוא למות, מה רוצים מחיי אלובים, נכון? תשובה, האמצעים, כלומר, הסיבות שהם הסיבות שגרמו לי להופיע בעולם הזה בצורה כזאת או אחרת, הם גם כחלק מהמהות שלי. מבינים? אני ואתה וכל העולם שלנו שייך למות באופן מעשי בגלל חטא אדם הראשון, כי אדם הראשון הוא מופיע אצלנו, הסיבות שיצרו אותנו הם חלק מהמהות שלנו. מזה תלמד לטהר גם את הסיבות. על זה נאמר, אל תטול ידיים ממי שלא נטל ידיו. אומרת, אל תחשוב שאתה יכול לטהר את הידיים שלך על ידי אמצעים שהם לא תאורים בעצמם. זה בא להגיד שכל השרשרת של הסיבתיות צריכה להיות תאורה. שזה למעשה ביטול המוות. מבינים? קצת מהר, אבל בכל אופן. המוות שלנו הוא מצד חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה מזמן. אז מה אני עכשיו, השאלה היא מה שייך אליי, שאני שייך למוות בגלל אדם הראשון. תשובה, גם הסיבות שגרמו לכל אדם או לכל תופעה להיות מה שהיא, הם חלק מהותי מהנפש שלו, מההוויה שלו. זאת אומרת, אדם הראשון הוא חי אצלי ואצלך, כי הוא חלק מהסיבתיות שלנו. אז איך אתה מנצח את הדבר? אתה מנצח את הדבר הזה בזה שאתה מרגיל את עצמך לתהל גם את הסיבות שמביאות למציאות. כי לכאורה אתה אומר, מה זה משנה אם ההוא שופך לי את הידיים על את המים על הידיים, הוא נטע לי ידיים בעצמו. הרי מבחינה הלכתית זה לא משנה כלום. כי הוא לא מטמא את הכלי. כלי לפחות לא אמור להתאמא אם הוא לא רטוב. אז למעשה, למה זה משנה? תשובה, באמת זה לא משנה באופן מעשי, אבל זה משנה מצד הסיבה של הסיבה. אז זה אומר שאתה רוצה לנצח את המוות, צריך שלוש דברים. זאת אומרת, המלאך המוות מרקד בכל שלוש רמות החיסרון הזה. אחד, מפגש עם עולם הזה באופן חיצוני. שתיים, מי שלא מתאר את סיבותיו. ושלוש, הגאווה. ועוד פעם, זה לא קשור באופן מלא לשיעור שלנו. אני חושב, אני חושב שעוד מה להגיד בנושא הזה, אני חושב שלא שווה לבזבז עוד שיעור. זה מספיק לנו להיום. בסדר? טוב, מספיק להיום. נתראות.